שלום מאזינות, שלום מאזינים. כאן אירית אניס, בתוכנית מיוחדת לקראת יום כיפור, עם אורחת מיוחדת באולפן רשת א', רבקה בן אהרון, אחותו של סגן בני חנני, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב במלחמת יום הכיפורים. לאחר מותו הוא ענק לו איתור העוז על אומץ ליבו, דבקות במטרה ואחוות לוחמים שגילה בקרב הזה. שלום רבקה בן אהרון.
שלום וברכה.
יום כיפור, היום הקדוש ביותר בשנה ביהדות. מהו היום הזה בשבילך?
האמת שהיום הזה קיבל פנים חדשות אחרי מלחמת יום הכיפורים. עד אז הוא היה יום תפילה, יום הורות עם ילדים קטנים בשלב מסוים בחיים שלי. אחרי יום הכיפור, מלחמת יום הכיפורים, הוא הפך ליום מעורב של קודש ויתר קודש, של שכול, של עצב, של פרידה, של נתנה תוקף עם תוקף חדש, של מוות, של מי יחיה ומי ימות במשמעות הכי אמיתית של העניין, של הרבה געגוע והרבה פחד.
יום כיפור עובר אלייך בצום, בתפילה, את נמצאת רוב היום בבית הכנסת?
אני נמצאת רוב היום בבית הכנסת, כשמהצהריים אני לאט לאט מתנתקת לזיכרונות שלי. בני המשפחה שלי שעומדים סביבי יודעים שמהרגע הזה אסור לדבר אליי, אסור לפנות אליי, אני מתכנסת לי בתוך עצמי, עם המחזור של בני שקיבל בצבא יחד עם הסידור, מחזור שכל נתני התוקף שלו תלושים, ואני לוקחת אותו כל שנה, עכשיו כבר עם מחזור אחר, כדי להגיד את נתני תוקף מתוך מחזור, וכל שנה אני אומרת, וואי, איך זה שדווקא נתני תוקף מכל התפילות נשמטו מהמחזור, נקראו מהמחזור? אולי המיסטיקנים יש להם תשובה לדבר הזה.
ואחיך בני נמצא איתך שם בתפילות יום כיפור.
אחי בני נמצא איתי שם, נמצא איתי ברמת הגולן, עומד בתפילה ונלקח באמצע החזנות שלו, של מוסף ביום הכיפורים, למלחמה עצמה. עומדת איתי שם הפרוכת שאבא עשה לזכרו של בני, פרוכת לבנה עם אותיות אדומות, שכשהלכנו לעשות אותה, והאיש של הפרוכות אמר, לא עושים לבן עם אדום, עושים עם כחול, עושים עם זהב, ואבא אמר, לא, פרוכת ליום כיפור, לבנה עם אותיות אדומות. כל זה עומד איתי מסביבי ביום כיפור.
איזה הרהורים, איזה מחשבות עולות אצלך?
המון געגוע, המון הרגשה של פספוס, המון חרדות, המון צער. זה מתחבר לי כבר לכל המשפחה, לאבא, לאמא. אני מרגישה שאיזו שלישייה כזאת יושבת מעליי ביום כיפור, ואני רק אומרת להם, חבר'ה, אל תלחצו שם יותר מדי. תנו אוויר לנשום, ותזיזו שם את כיסא הכבוד לשנה יותר טובה השנה הזאת.
אחרי 37 שנים, יש לך עדיין שאלות, עניינים לא פתורים, מעגלים שנשארו פתוחים?
אני חושבת שהשנה הזאת, אחרי עבודה מאומצת, זה אולי פעם ראשונה שמתחילים להיסגר לי מעגלים. היה לי הרבה כעס, כעס על החבר שקרא לעזרה, כי בני נהרג בתל סאקי שהלך להציל חברים, ויותר אנשים נהרגו בניסיון להציל מאשר אנשים שהיו בתוך התל. היה לי כעס על הקדוש ברוך הוא. למה? בחור שלא הקים משפחה, בחור כזה מתוק, כזה איש טוב, כאילו לא הגיע לו, למה? מצד שני, המון גאווה. המון גאווה, וגאווה שעברה על כל המשפחה. הילדים שלי, אף אחד מהם לא הכיר את בני. בני נמצא בתמונות בכל הבתים שלהם, של הילדים הנשואים. כולם הלכו לצבא, כולם היו קצינות בגלל העניין הזה. בני חי אצלנו בבית. אני מקבלת טלפון הבת שלי, אמא דש מבני, לקחתי את החיילים להר הרצל. זה הנושא שלה, הוא נושא שיחה מאוד מאוד מאוד, גם אצל הנכדים. אבל תמיד הייתה לי הרגשה של איזה קורבנות, של איזה עקדה, ועכשיו אני עוברת, אני חושבת, לצד של הזיכרון, מהצד של האבל הראשוני. הייתי, אני חושבת, 37 שנים בצד של האבל הראשוני, כי הוא היה לי כל כך חזק. גם הלוויה של בני שהייתה כל כך חזקה, גם אבא שלי וכל ההתנהגות שלו, כל השנים האלה, כאברהם אבינו, כאיש שעקד את הבן ממש, עם כל מיני הלכות של לא לשבת שבעה, וקדושת הארץ, והרוגי מלכות, והבית נכנס לאיזשהו אופוריית שכול, הייתי אומרת, אולי במשהו חזק.
אז בואי נחזור 37 שנים אחורה. מה זכור לך מיום כיפור שנת 73? איפה הייתם? איך התנהל יום כיפור הזה? איפה אבא שלך התפלל?
אבא התפלל בעיר העתיקה, מאז שחרור ירושלים, הוא היה הולך לבית כנסת חב"ד כל שנה, ובסיום התום...
הוא היה חסיד חב"ד?
היה חסיד חב"ד משופצר.
מה פירוש?
ציוני, מפאיניק וחסיד חב"ד. זאת אומרת, כל השילוב של פעם שהיה יכול להיות הזוי לחלוטין. זה היה בעצם הבית שלנו. כן, ואבא היה הולך כל שנה להתפלל בעיר העתיקה. אנחנו היינו בבית, וכשהייתה הצפירה, אבא סיפר שהוא חזרה, הוא אמר, הוא לא ישאיר אותנו לבד, כי ישראל בעלי היה בצנחנים, והוא סבר שהוא גם יגויס בין הראשונים. והוא אמר שכל הדרך הוא הלך ברגל, והוא דיבר אל אמא שנפטרה שנתיים לפני כן, ואמר לה, אמא תשמרי על בני, אמא תשמרי על בני. הייתה לו איזושהי הרגשה שמשהו לא טוב הולך לקרות. זהו, במוצאי שבת גויס גם ישראל, ולגבינו הייתה המתנה לשמוע מהלוחמים.
ואיפה היה בני? איפה תפסה אותו המלחמה?
המלחמה תפסה את בני ברמת הגולן. כשנפרדנו ממנו, זה היה בדיוק כמו השנה הזאת, שלושה ימים ראש השנה עם שבת, נפרדנו ממנו ביום ראשון, זה היה צום גדליה, היה חום אימים, ובני צם, ואבא אמר לו, תשתה משהו, ואמר, איך אני יכול לשתות כשהחיילים שלי צמים? צריך לבוא דוגמה, וזה בעצם היה המשפט האחרון, הוא עלה על טרמפ, ומאז לא ראינו אותו. הוא היה באלעל.
בגולן.
בגולן.
הוא נפל ביום כיפור עצמו?
נפל, לא, נפל ביוד א', אור ליום ראשון. אומרת, יום כיפור היה בשבת, והם נהרגו ביום ראשון.
ואת אומרת שביום כיפור עצמו הוא היה באלעל.
ביום כיפור עצמו היה באלעל, באיזשהו שלב הם יצאו לסיור על קומנדקרים, חנו ברמת מגשימים, ואז החברים אמרו, בוא, בן, יש לך כל טוב, יאללה, תעבור לפני התיבה. ואז התעטף בתלית, עם המחזור שעכשיו הוא שלי, והתפלל. היה לו קול מאוד מאוד נעים, בכלל היה בחור מוזיקלי, ניגן גם בקלרינט,
כן. כן. ומתוך התפילה הזעיקו אותו?
מתוך התפילה, כן. באמצע התפילה הורידו אותו מהדוכן ומהטבעה, ולקחו אותו, והוא יצא.
ומה את יודעת על הקרב?
אני יודעת על הקרב, נראית, הדברים מתגלים כל הזמן, זה פשוט מדהים. אני פוגשת אנשים שמספרים לי, גם אני הייתי בקרב הזה, גם אני, מה לא ידעתי? זאת אומרת, כל הזמן נוספות לי ידיעות. אבל הקרב היה, ברמת הגולן יש כמה טילים שהיו חלקם מבוצרים, חלקם מבוצרים פחות. טל סאקי היה טל יום כזה, שהיו באים אליו, יושבים שם וחוזרים בערב, סוקרים את השטח וחוזרים בערב. וקבוצה של חיילים יצאה לשם בבוקר ופרצה המלחמה, והם ננצרו בתוך הבונקר, בתוך הטל, והתחילו לזעוק לעזרה. בני, שהיה לו חברים טובים שם בתוך הזה, לא היה יכול לשמוע את הצעקות לעזרה שלהם, וניגש ליאיה המגז וביקש ממנו לצאת לחלץ אותם. יאיה סיפר אחר כך שזה נראה לו בלתי סביר לחלוטין, כי האזור היה כבר כולו מוצף בטנקים סורים. ואבא שאל אותו, אז למה נתת להם ללכת? אז הוא אמר, אפשר היה לעמוד מול הג'ינג'י הזה עם העיניים הבוהקות האלה, אם הייתי אומר לו לא ללכת, הוא היה הולך בלי לשאול אותי. זאת אומרת, לבני היה ברור שצריך לחלץ את החברים. והם יוצאים לחלץ בשני קומנדקרים, ומגיעים כמעט עד התל, ושם הביטייר שלהם חוטף פגיעות ישירות, הם כולם קופצים מהביטיירים, וחוץ משניים כולם נהרגו. ואת בני מצאו מוטל ככה בעלייה לכיוון הבונקר, והחברים שמצאו אותם יום אחרי זה אמרו ש... כמו תמיד הוא חייך.
מי היו האנשים שראו אותו בפעם האחרונה?
האנשים שראו אותו בפעם האחרונה היו אנשים שאספו אותו, ואנשים ש...
בחיים אני מתכוון.
בחיים, אלה שנפרדו ממנו ברמת מגשימים.
כן. מה הם אמרו? מה הם סיפרו? דיברתי איתם?
כן, דיברתי איתם. א', סיפרו על תפילה מדהימה מהלב. כנראה שהיה איזה משהו, איזו הרגשה מיוחדת. וגם איזה ביטחון ושמחה. ובני היה בחור עם חוש הומור בלתי רגיל ורגיש בצורה, אני חושבת, יוצאת דופן לחלשים. והם אמרו שזה היה יום כיפור מיוחד במינו. הוא גם אמר להם, תשמעו, אם אתם מתפנים להתראות מחר, זה לא ייקח הרבה זמן, מאוד עודד, ככה.
כן, הוא לא חשב שמהקרב הזה הוא לא יחזור.
בחיים לא. הוא היה בחור כל כך תוסס וכל כך אופטימי, שהוא לא חשב בחיים שלו שיכול לקרוא לו משהו, גם מאוד אמיץ.
איך נודע לכם שבני נפל?
בשלבים. אני שמעתי את הידיעה באוטובוס, משני אנשים שישבו מאחוריי, שדיברו שני חיילים, שסיפרו אחד לשני, שמעת שבני חנני מהנחל נהרג, ואני יושבת בדרך לעבודה, ואני שומעת את הידיעה, אני מפזילה ככה מבט אחורה, אני רואה שני אנשים עם במדים, שיורדים תחנה לפניי, ואז אני יורדת לעבודה.
לא אמרת כלום.
כלום, כלום, כלום. ממש אמרתי בליבי, אם זה נכון שאבא יהיה לו עוד כמה רגעים של חסד עד שיודיעו, ואם זה לא נכון, כי אמר שמועתי, סרן שמועתי היה מאוד חזק, אז אמרתי בשביל מה. אבל ברפנים פרפרתי שבוע שלם.
שבוע שלם לקח עד
שבוע
שהגיעו?
שבוע שלם לקח עד שהגיעו. אנחנו עברנו דירה, והכתובת לא הייתה מדויקת, וחיפשו אותנו, ועד שמצאו.
מה הייתה התגובה?
התגובה הייתה חננית מטורפת, הייתי אומרת. אחרי צעקה חזקה, הם דפקו אצלי בבית, אבא ואני גרנו קומה מעל קומה באזור רמת אשכול, הם דפקו אצלנו בבית, ואני שאלתי שאלה ראשונה, מי? כי, ואז הם אמרו, את אחות של בני חנני, ואמרתי, כן, ואז ירדנו לאבא, וברגע שהוא ראה אותם, הוא כבר הבין, הוא הכניס אותם הביתה, ואז הוא נתן איזה צעקה אחת מהבטן, שעד היום מהדהדת לי באוזניים, ואחרי זה הוא אמר, טוב, אנחנו לא מיוחסים, זה צריך היה לקרוא למישהו במלחמה. ואז הם שאלו אותו, אתה רוצה כדור הרגעה, אתה רוצה זה? והוא אמר, לא, אני בסדר. נכנס לחדר, לקח את הנכדה, האחת שהייתה לנו אז, ושעה היו שם בחדר, שמעתי בכי, ושמעתי אותה רוכבת עליו, על הגב, וכתלו סבא יותר מהר, יותר מהר, ואז הוא יצא מהחדר.
ואמא כבר לא הייתה בחיים?
אמא לא הייתה כבר בחיים.
זה היה בסוכות?
ההודעה הייתה בסוכות.
והשבעה נדחתה בגלל החג?
השבעה הייתה אמורה להידחות, לא הייתה שבעה.
מה פירוש?
כי אבא החליט שעל הרוגי מלכות לא יושבים שבעה, ופשוט לא ישבנו. הלכנו לפילרמונית, הוא הלך לעבודה.
הלכתם לפילרמונית?
כן, באותו יום שהודיעו, יום למחרת, היה קונצרט של הפילרמונית, ולהורים היה מנוי, ואבא אמר הולכים, ואני אמרתי בליבי, אם הוא ישתגע, אז אני אעזור לו בימים האלה. ואם הוא לא ישתגע, אז גם נכבד. והלכנו לקונצרט, הגענו באיחור, כי לא ידענו שבגלל ההפעלה הקונצרט הוקדם, אנחנו נכנסים, וההורים היו מאוד ותיקים ומוכרים בירושלים, אנחנו נכנסים ככה לשורה שלנו, שהמקומות שלנו היו די באמצע, ואישה מושכת אותי ככה בסוודר, בחולצה, ואומרת לי, תגידי, זה נכון? ואני עושה לה בראש, כן. אז אנחנו יושבים, את הקונצרט הזה אני לא אשכח כל החיים שלי.
ובאו אנשים לנחם?
באו אנשים לנחם, הרב דרוקמן הגיע, והוא שאל איפה אבא, ואמרתי, אבא בעבודה. הרב דרוקמן הגיע עם עוד חבר טוב, מושקה, והם נסעו בחזרה, לקחו לסוכנות, חיכו לו שם עם האוטו שלהם, לקחו אותו הביתה, ואז אבא אמר, תכיני ארוחת צהריים, שהבית של אבלים, אשכנזים, לא מכינים, לא מכבדים, והרב דרוקמן ומושקה ואבא יושבים, ואני מגישה, ואז אבא ניגש לארון, מוציא משקה ואומר, בואו נרים כוסית לחיי מדינת ישראל, ו... זה היה סוג השבעה שלנו.
הרב דרוקמן היה המורה של בני?
הרב דרוקמן היה ראש הישיבה של בני באור עציון.
כן.
ומאוד הערכתי, לאחר שנים, מאוד הערכתי אותו על ההתנהגות הזאת, כי היא מאוד לא קונבנציונלית, ומאוד לא שגורה באורתודוקסיה הדתית, והוא מאוד כיבד את זה, וזרם עם זה, וזה היה... מאוד ראוי להערכה.
הרב דרוקמן.
כן.
הזכרת מקודם את השורשים החבדים של משפחתך.
כן.
אולי נשמע אחד מהניגונים המיוחדים של חבד שהבאת איתך.
הבאתי איתי את הארבע בבות, שזה ניגון של האדמו"ר הזקן, אחד מסרת הניגונים של האדמו"ר הזקן, ו... זה ניגון שהוא ניגון שלא שרים אותו ככה סתם, שרים אותו בחתונות או ביד כסלב, שזה יום השחרור של הרבי מהכלא, או בראש השנה, אבל ממש אם תבקשים מחסיד חבד לשיר לך אותו, הוא יגיד אסור לי, אנחנו לא שרים אותו סתם. ובלוויה של בני, לפני שיצאנו מהבית, אז אבא ביקש לשיר את הארבע בבות. הוא אמר שהארבע בבות מקבלות עכשיו משמעות אחרת, הן מכניסות גם את בני לקדושה, וזה מעניין כי אני לא זכרתי את זה עד היום, והיום כשנסעתי בבוקר והזנתי לזה, אם אני רוצה להביא את זה לשידור, ואני מציעה להביא את זה לשידור, פתאום נזכרתי בזה, ושנים לא זכרתי את זה, זה עשה לי צמרמורת.
אז בואי נשמע את הארבע בבות.
Thank you.
אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת יום כיפור ברשת א', עם רבקה בן אהרון, אחות של בני חנני, שנפל בקרב במלחמת יום כיפור וקיבל את עיטור העוז על אומץ לב, דבקות במטרה ואחוות לוחמים. את היית האחות הגדולה שלו? את האחות הבכורה במשפחה?
לא, אני השנייה במשפחה, בת בין שני בנים, ואחרי שאמא נפטרה, קיבלתי עליי בעצם את תפקיד האמא, ששלחה לצבא, ששלחה את החבילות, שכיבסה את הבגדים, שנסעה לכל הסיומים בהצטיינות שבני סיים.
ולך ולבני היו יחסים מאוד קרובים.
היו לנו יחסים באמת מיוחדים במינם, וזה חלק מהגעגוע הגדול, כיוון שגם היינו ביחד בתנועה, הייתי מדריכה של השבט שלו.
בבני עקיבא.
בבני עקיבא. וגם הדרך המשותפת מאוד 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 קרבה בינינו.
איזה אח הוא היה?
היה אח מצחיק, היה לו חוש הומור מטורף. היה אח שבשנים מסוימות ניסה להתנתק ולקבל בגרות משל עצמו.
מה פירוש?
הוא היה בן זקונים של אבא ואמא. אבא ואמא של דור אחר, הוא היה טיילן, כל היום בטרמפים, לפה ולשם, אחרי מלחמת ששת הימים, לא היה מקום שהוא לא הגיע. וההורים לפעמים פתחו את מפת ארץ ישראל, אבל קצת הפוך, ולא היה להם מושג בדיוק לאן הוא נוסע. והוא היה משוטט, והם אפילו לא ידעו שצריך לדאוג.
וכל זה היה על חשבון הלימודים כמובן?
כל זה היה הרבה על חשבון הלימודים, הוא נסע ללמוד, אנחנו כולנו למדנו בתיכון בירושלים, שנינו, אחי ואני, בתיכון לא דתי, מאידיאולוגיה של ההורים, והבית שלנו היה בית דתי, ובני ביקש ללכת לישיבה תיכונית. וההורים גם רצה ללכת לפנימיה, כנראה רצה להשתחרר קצת מהבית, לברוח רחוק, אחרי חודש כבר רצה לחזור חזרה, אבל הוא הלך הכי רחוק שהיה אפשר, הוא הלך לכפר מימון שהיה אז על גבול עזה, והיה עובד בשדות עם החקלאים, ומדי פעם מגיח ללימודים. לא אהב ללמוד, אבל היה לו כישרון ספרותי, וכישרון הומני מאוד, ובעיקר נהפך לעובד הסוציאלי של כל הילדים העמולים וה... קשים, הדובר.
ראיתי באחד המקומות באתר הנצחה לזכרו של בני חנני באינטרנט, שלבני היה אופי ג'ינג'י. גם את חושבת כבר?
מאוד, 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 מאוד.
ומה זה התבטא?
אדום, ממש מתרגז מהר, משתלהב מאוד, 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 מאוד מהר. דעתן, כאן ועכשיו, כל דבר. רגיש מאוד לעוולות, וישר אומר משהו, או עושה משהו בנושא. כן, ואני חושבת שגם ההליכה לתל סאקי, להציל את החברים, הייתה האופי הג'ינג'י. החיוב של האופי הג'ינג'י. והטירוף של האופי הג'ינג'י.
מה בני אהב, ומה הוא הצטיין?
הוא אהב לנגן. הוא אהב לעזור. הוא היה הולך לשיעור נגינה ב-2 וחוזר ב-7 בערב, כשבדרך... הוא היה מנגן לסנדלר, ומנגן לחיית, ומנגן לנהג בקו 6, וגם הגיע דרך אגב לשיעור נגינה, ואחר כך חוזר חזרה את כל הדרך, והיה לו מלא ילדים שהלכו אחריו, לזה הוא נתן קצת לצפצף בקלרינט, ולזה הוא נכנס הביתה לשכיב את התינוק, ולשמור בייביסיטר כשהאימא הלכה לחנות, היה לו מסלול, וההורים פעם אחת ניסו להבין, לאן הוא הולך כל כך הרבה שעות, ואז אימא ראתה אותו מנגן לסנדלר. אז כן, זהו, אהב מאוד... אנשים. מאוד, מאוד, מאוד. היה לו כושר ארגוני, הוא היה, בגרעין שלו היה ראש ה... איך זה נקרא?
מרכז גרעין.
חייל למופת, מפקד למופת, הכל בהצטיינות. היה לו איזה כושר מנהיגות, כמו שהחברים אומרים, כושר מנהיגות טבעי.
כן, אז את אומרת שהוא הלך לנחל, ואחרי זה הוא יצא לקצונה.
הוא יצא לקצונה. אחרי ההחזות, זאת אומרת, החליט מאוחר מאוד לצאת לקצונה. ממש לקראת הסוף, העריך בעוד שנה.
כן, וסיים בהצטיינות.
סיים בהצטיינות. כן. היה לנו בכינוס גרעין, 40 שנה לגרעין של בני, והיינו מוזמנים. ובני לא היה, זה היה כינוס גרעין, אנשים נפגשו אחרי 40 שנה. בני היה המוקד של הכינוס גרעין הזה. זה פשוט היה מדהים, כי הבחור כבר לא נמצא כמעט 40 שנה, ואנשים היה להם מיליון דברים אחרים לדבר. וכולם אמרו, הכושר מנהיגות שלו, הוא חיבר את הגרעין, והם אומרים שאנחנו מחברים את הגרעין היום. כן. בהזכרות.
מה נשאר לכם עם בני? מה מצאתם בין החפצים שחזרו אליכם? אחרי מותו.
כמעט כלום. נורית חזרה מחברת שירים, ויומן שלא ידענו עליו, ותפילין של שמאל, כי בני היה גם ג'ינג'י וגם שמאלי. וזהו.
הבאת לפה את המחברת.
כן.
אני מבקש ממך לקרוא שיר אחד או שניים.
הבאתי לפה את המחברת, והתלבטתי מה לקרוא, כי המחברת היא עבה, תקרס, עם שירים גם של נער מתבגר, וגם של חייל, קצת בלשון של פעם. אני אקרא אולי מכתב של בני, שהוא כתב לרב דרוקמן, בי"א תשרי תשל"ב, בני נהרג בי"א תשרי תשל"ד, כאילו שנתיים לפני הנפילה שלו, והוא כותב ככה, ערב טוב לרב, הימים הנוראים מאחורינו, אני מוכרח לומר שקשה היה להתרכז בתפילה, אך השנה הרגשתי בפעם הראשונה בצורה מוחשית, מהו פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום. ישבנו על הקומנדקר בדרכנו למערב, כאשר כל עם ישראל היה נתון בבתי הכנסיות בתפילת נעילה. בין כל כלי הנשק, שהיו שיח חוליות, ניסינו להתרכז בתפילה. כאשר ראינו את היום בפנותו בשקיעת השמש, מה שמקווה אני, שגם תפילה כמו שלנו מתקבלת למעלה. ועוד מקווה אני, שבשנה הבאה, בתפילת נעילה, לא יהיה עוד חייל עד קומנדקר, ולא יצא אף חייל למערב. מי ייתן? שנה טובה, בני.
כן, מאוד מאוד מרגש. אתם הוצאתם ספר לזכרו, או יצא ספר כן. לזכרו.
אבא כינס את כל השירים שמצאנו במחברת, והתברר שמדי פעם הוא כתב שיר לחברה, כתב שיר בכינוס גרעין, וכל והרבה שירים היו במחברת, ואת כל הדברים האלה אבא בעצמו הדפיס במכונת כתיבה, והוצאנו את זה כספר שנקרא העוף הפורח שנשרף, שזה בעצם ממדרש על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהוא היה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח מעליו מיד נשרף, ואבא אמר שבני הוא העוף הפורח שנשרף. ויש לי שיר שאני רוצה להקריא. דרך אגב, השיר האחרון שבני כתב היה מוות, שהוא כתב אותו חודש לפני שהוא נפל בעצמו, על חבר טוב שלו שנהרג בתרגיל ממסוק. ושוב, המיסטיקנים בוודאי יהיה להם מה להגיד על הדבר הזה. אבל אני לא אבחר בשיר מוות, אני דווקא אקח שיר בין חברון לחלחול. שיר סתיו, כן? בין חברון לחלחול, שם פגשתי חצב. שאלני, על מה במדים? קצת נעלב לא עניתי, זה צב. עם שקיעה הר חברון העדים. על באר במדרון התיישבה לסנונית, צייצה פערה זוג עיניים. לא ניתן לטייל בלי רובה מחסנית, ולשם מה חגור על מותניים. תעיני עם הגפן יחדיו אז דיברו, ראו מה יפה הבריאה. אסירו הנשק, אימנו חברו, כל הקרם להם נענה בתרועה. את פיו הזעוזי פתח ואמר, האמינו חבריה, עמתו דבריכם, לא טובים המדים, טעמם טעמר, אך כלום ניתנה הברירה בידיכם? זוג שפתיים פסקה מחסנית וביקשה, בחצב בו אויב נתבוננה, אז יחדל הטרור, גם תחדל התשה, שלום זו מילה מי יתננה. אני חושבת שזה היה בני, לוחם בחירוף נפש, בחירוק שיניים, אבל מתפלל לשלום.
כן, וגם כישרון.
וכישרון, כן. כישרון כתיבה, היה בחור מאוד רגיש.
כן. הוא ירש את זה אולי מאבא שלך?
ירש מאבא, גם אמא הייתה מאוד טיפוס רגיש כותב, אבל אבא היה ממש איש כותב, גם כתב סיפורי ילדים.
מה היו היחסים בין בני לאבא שלו?
יחסים מורכבים. בני היה ילד של אמא חלק מהזמן, כי ההשכלה בבית שלנו הייתה דבר מאוד 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 נחשב, ובני לא רצה ללמוד. ותמיד היו אומרים עליו שהוא פרחח, שמה יש לו, ורק כשהוא יצא לצבא לקראת סוף י"ב, אחרי פטירתה של אמא, היחסים בין אבא לבני מאוד 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 התהדקו. הם היו בעצם כמו חברים. והאבל של אבא על בני היה לא רק אבל של אבא על בן, אלא אני חושבת גם על אובדן של חבר. כי השיחות נפש שלהם היו, כל החברים של בני היו יושבים יחד עם בני ועם אבא, והם היו חבורה. והחבורה הזאת נמשכה גם אחרי שבני נפל. זאת אומרת, הם מצאו בו איזשהו חבר בוגר, חבר אח בוגר. זה היה באמת יחסים מיוחדים.
אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת יום כיפור עם רבקה בן אהרון, אחותו של סגן בני חנני, שנפל בקרב במלחמת יום הכיפורים, והוענק לו עיטור העוז על אומץ לב, דבקות במטרה ואחוות לוחמים. ואחרי שההורים הלכו לעולמם, את לקחת על עצמך את מפעל ההנצחה של בני, בוא נגיד את זה.
כן, כן, אני חושבת שזה בהחלט מפעל הנצחה, כי אני, כשישבנו ככה אחרי שבני נפל ודיברנו בסוכה, אבא ואני, אז אמרתי לאבא, תשמע, אני לא אתן שבני שכח. ואז זה היה ככה משפט שיצא מהבטן כזה באבל. אבל באמת, ככה לימים חשבתי שאי אפשר שבחור צעיר שלא מת בתאונת דרכים, לא עלינו, אלא באמת הלך למשימה כל כך קדושה ונעלה, שהוא שכח מן העולם, בעיקר שהוא לא השאיר אחריו שום זכר ושום משפחה. ואני, לכל מקום שמבקשים ממני, אני הולכת ואני מספרת עליו, ויש לי כיתות קבועות ביום הזיכרון, וגם לכאן באתי בהרגשה של השליחות הזאת, שאני חושבת שמגיע לבחורים האלה שזכרם לא ישכח.
ואתם ממשיכים לקיים אזכרות מדי שנה?
אנחנו ממשיכים להקים, לקיים אזכרות, והפלא של האזכרות האלה שמשנה לשנה האנשים בהם מתרבים. אני רואה קברים על ידינו שכבר לא פוקדים אותם, ואצלנו כבר באים החברים והאנשים של החברים, והבנים של החברים עם אנשים שלהם, ולפעמים כבר עם הדור השלישי. ואחר כך אנחנו נפגשים לארוחת ערב, והיום זה כבר בבתים של הבנות שלנו, ופעם זה היה אחרי שאבא נפטר בבתים של חברים, כי אנחנו עזבנו את ירושלים. ואני נותנת שיעור. גם כל שנה אני אומרת משהו בבית קברות. אני צוחקת, אני אומרת שאני נושאת את דברי לאומה. וכנראה שאנחנו מחברים את האנשים, כי אנשים באים, והערב הזה הוא ממש לא ערב הנצחה, אלא הוא ערב של מפגש חברתי והרבה צחוקים, כי בני היה איש שמח, וככה גם בהזכרה הראשונה שעשינו בבית של אבא, אנחנו ישבנו כמעט עד הבוקר, ואנשים קבעה להם הבטן מרוב צחוק מהזיכרונות שהם סיפרו על בני, וככה אני רוצה שיזכרו אותו.
ראוי אולי גם להזכיר את העמותה להנחלת מורשת הקרב על תל סאקי, שעושה הרבה להנצחת הנופלים בקרב, נכון, על תל סאקי, ברמת הגולן, במלחמת יום כיפור. ואת גם נפגשת עם בני נוער, וחשוב לך להעביר את המורשת שלו לדורות הבאים, שלא ישכחו.
מאוד, מאוד חשוב לי. זה מתחיל בבית הפרטי שלי, וזה יוצא החוצה, אני עוסקת בהוראה, וכל שנה בימים האלה, אני, גם היום אמרתי שאני הולכת וקצת סיפרתי, ואני גם ביום הנפילה של בני, ביהוד א' בתשרי אני אדבר, וגם ביום הזיכרון, ואנשים רוצים לשמוע.
זה מדהים.
כן, אנשים רוצים לשמוע.
את זוכרת את הפעם האחרונה שראית אותו, שדיברת איתו?
כן, מאוד. אני זוכרת את הפרידה שלי ממנו, כשהוא עלה על אוטובוס קו 2, ליוויתי אותו עד האוטובוס, נתתי לו שקית ואמרתי לו, קח את זה לערב, תשבור את הצום, והוא עוד אמר לי, תעזבי, כל כך חם, ואמרתי, תשמע, יש פה מלא הוגיות גם בשביל החברים האחרים שצמים, ואמרתי עוד, אל תשכח להביא את הבגדים שלא הבאת לכביסה, כי אין לך כל כך הרבה, וממש ככה זוכרת איזה מין משפט אימהי כזה, וחיבוק מאוד חזק ואמיץ. וזהו, זה ככה, אני זוכרת אותו עולה לאוטו כמו איזה, כמו בסערה, ולימים ככה דמיינתי אותו כמו איזה אליהו הנביא כזה שעולה בסערה השמיימה, כי ממש ראיתי אותו מזנק ככה, הייתה לו בלורית מאוד צהובה, היה ג'ינג'י צהוב כזה, עם כיפה כזאת, ואני זוכרת אותו מדלג ככה לתוך האוטובוס, וכן, כמו אליהו.
מה הזיכרון הכי חזק שלך מבני?
הזיכרון הכי חזק שלי מבני זה כבר התבלבל לי קצת, מפני שזיכרון שלי התחבר בזיכרונות של החברים, מפני שבבית, נראית, אני תמיד הייתי האחות של, תמיד הוא היה אח של רבקה, ולימים נהייתי אחות של בני. והזיכרון הכי חזק שלי זה א', החיבוק שלו לאבא, שזה איזה משהו שאני מרגישה אותו, שאני מדברת על זה, אני מרגישה ממש את החום הפיזי של זה. וגם הסיפורים של החברים על, על העזרה שלו, יש חבר מיוקנעם שאומר לי, תשמעי, אני חי בזכות בני, כי אני חשבתי להתאבד בצבא. אני ראיתי שאני לא יכול יותר, אני לא יכול לסחוב, אני לא יכול לזה. והיד של בני שסחבה אותי מאחורה וקידמה אותי, ואמרה לי, אל תדאג, אתה תגיע, זה בני בשבילי, איזה משהו כזה תומך. והוא, אחרי שאמא נפטרה, הוא גם, אני התחתנתי מאוד מוקדם אחרי זה, אבל אני הרגשתי שבאיזשהו מקום, עם כל הצער הענק שלו, הוא תומך, הוא נהפך לאח הגדול.
יש לך משפחה, ילדים, נכדים?
יש לי משפחה, ילדים, נכדים, ברוך השם.
את מדברת איתם עליו, או שזה קשה מדי?
מאוד, 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 מאוד. כמו שאמרתי גם קודם, בני חי בבית, השבוע עשיתי קייטנה לנכדים, והבקשה של הנכדים הייתה לא ללכת לשום מקום בחוץ, אלא לפתוח את הארון של בני. כי הארון של בני היה סגור 30 שנה. העברנו את הארון ספרים של אבא, ככה כמו שהוא לבית שלנו. והדלת של אהרון לא נפתחה, לא יכולתי לפתוח אותה, היה לי מאוד קשה. ב-30 שנה באו חברים ועזרו לי למיין שם את הדברים, והנכדים ביקשו לפתוח את אהרון של בני, וישבנו, וראיתי להם כל מיני דברים. זאת אומרת, זה כבר לא הילדים שלי, זה כבר הנכדים שלי, ושהאימא שלהם שאלה אותם מה עשיתם, אז הם אמרו, ביקרנו אצל בני.
זה ממש מדהים.
כן.
מה זה עושה לך?
זה מחמם לי את הלב. זה כאילו ממחיש לי, זה אומר לי, את רואה, אמרת אז משפט, אבל את אולי היה סתם באלמה, את מממשת אותו. אני בכל מקום מדברת. גם במקום שאני עובדת, יש אנשים שהכירו אותו עוד מהתנועה, וגם היום סיפרתי שאני הולכת, וממש אני מרגישה כמו בן אדם שקטעו לו יד, שהוא יכול להמשיך לחיות בלי היד, אבל הוא בלי יד.
כן, זה נראה שזה הולך איתך לכל מקום, כל השנים.
הולכת לכל מקום, אני חושבת שזה יטביע את חותמו על כל החיים שלי, בעוצמות בלתי רגילות. והיום כיפור הזה מתחבר לזה בעוצמה בלתי רגילה, וקודם שאלת אותי על יום כיפור, אז רציתי להגיד ש במוצאי יום כיפור יש לי גם חרדה עצומה על מדינת ישראל. זה מתחבר לי ביחד. כאילו רק שלא יקרה שוב כזה דבר, כי אולי לא נוכל כבר להחזיק מעמד יותר.
רבקה בן אהרון, מה הבקשה שלך? מה המשאלה? איזה תפילה את נושאת ביום כיפור?
שלום מי יתנה. אני חושבת שאני מצטטת את השיר של בני, באויב נתבונן ביחד בבריאה, וששלום ייתנה לחיים לכולם.
רבקה בן אהרון, נותר לי רק לאחל לך שתפילותייך יתקבלו ביחד עם כל תפילות עם ישראל. תודה רבה.
תודה.
תודה שהגעת אלינו לאולפן.